דף ממחה עמוד ב', שורה שלישית מלמעלה. אומרת הגמרא, כי אתה רב יצחק תני, שבא רב יצחק, שנה בפנינו ברייתא, כיסא עצרת, ששחטן שלא כמצוותן, פסולין, ותעובר צורתן ויצאו לבית השריפה. כיסא עצרת, אנחנו מדברים על אותם שני כבשים, ששחטן שלא כמצוותן, אומר רשי בפירוש הראשון שלו, שרשי לוקח אותו כעיקר, שחק אותן שלא לשמן. אמנם רשי מביא פירוש נוסף, לשון אחר, בשורה השנייה מהצרות, שדינן בני שנה, והביא בן שתיים, ומפי המורה שמעתי, הוא אומר רשי, הוא קיבל את זה מרבותיו, ומפי רוב הגאונים ולשון אחרון אינו כלום, דאם כן מהי ששחטן שהביאן מבא אלי. זה לא בעיה בשחיטה, זה בעיה בהבאה, כי התורה אומרת כבש בן שנה, והוא הביא בן שנתיים, הוא הביא עין במקום כבש. אז אם כך רש"י מקיים את הדברים כפי הפירוש הראשון שהוא נוקט, אותם כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן, ועל זה שונה רב יצחק, פסולין, רק מכיוון שזה לא פסול בגופם, וזה ביזיון לבוא ולשרוף קודשים כשאין פסול בגוף הדבר, לכן אנחנו משאירים את זה שזה יתפסל בלינה, זהו תעובר צורתן, ואחרי שנהיה פסול בגופו מחמת הנותר, אז יצאו לבית השריפה. אמר רב נחמן, אמר אתה רב יצחק, דמקיש לו לחטאת תני פסולים. אתה לומד את הפסוק שנאמר אצל אותם שלמי ציבור, כפי שאומרת התורה, ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. אז התורה בפסוק אחד מביאה את החטאת עם השלמים, אז יש הקש בין החטאת לשלמים. ומכיוון ששנינו כל הזבחים שנזבחו שלא לשמה כשרים, חוץ מן הפסח והחטאת, כי חטאת שלא לשמה פסולה, לכן אם הוא הלך ושחט אותן שלא כמצוותן, דהיינו שלא לשמה, נוקט הזה רב יצחק את הלשון פסולים. אבל תנא דבי לוי דגמר שלמי חובה משלמי נדבה, תנא דבי לוי לא לומד את ההקש, אלא הוא אומר, כיוון שאפשר לבוא וללמוד את השלמי חובה, את אותם כבשי עצרת שחובה להביא בחג השבועות, מאותם שלמי נדבה, שבשלמי נדבה הרי הדין שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמה כשרים, לא עלו לבעלים לשם חובה, אבל כשרים, אם ככה הוא שונה כשרים, ולכן תני כשרים. דתני לוי, כפי שלוי נוקט בברייתא, ושאר שלמי נזיר ששחטן שלא כמצוותן. מביא רש"י שבעצם זה אמצע ברייתא. תחילת הברייתא מבואר, הראויים לבוא בן שנה והביאו בן שתיים. זאת אומרת, יש לנו את אותם קורבנות, למשל, קורבן נזיר. הנזיר שמסיים את נזירותו צריך להביא שלמים. אותו שלמי הנזיר צריך להיות כבש בן שנה. מה קורה אם הוא הביא אותו בן שנתיים? או אלה שרואים לבוא בן שנתיים. למשל, האמת היא שצריך להזכיר, יש לנו בתוך הקורבנות של הנזיר, אז הדין שהנזיר מביא כבש בן שנתו לעולה, ואיל לשלמים. איל זה אותו כבש בן שנתיים. ממילא הברייתא הזאת יכולה להתקיים בנזיר. זאת אומרת, הראויים לבוא בן שנה והביאו בן שתיים את אותו עולה, או אלה שראויים לבוא בן שתיים ואומר אותו איל והביאו בן שנה, תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו. אומרת הברייתא, תגלחת שלא פסולה. למה? כי צריך לגלח על הקורבן והוא לא הביא את הקורבן וזבחיו לא עלו לו. ושאר שלמים, וזה בעצם ההמשך של הדברים, כגון שלמי נזיר דחוביין, ששחטן שלא כמצוותן שלא לשמה, ורש"י בעצמו כבר מזכיר לפי הפירוש השני, הוא לאידך לשנה, בן שנה דשלמי נזיר איל כתיבו, ואיל בן שתי שנים והביא אותו בן שנה, אומרת הברייתא, כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה, כשרים, כמו שלמי נדבה, ודינם שהם נחלים כהמשך הברייתא ליום ולילה, כיוון שהם שלמי נזיר. אז אני מחמיר עליו, כי הרי שלמי נזיר אני דן אותו כמו תודה ליום ולילה, ולא כמו שלמים לשני ימים ולילה. אבל ואין טעונים לא לחם ולא זרוע. כיוון שהנזיר לא ניתר בהם, לכן אנחנו לא נותנים לו להביא את החובות שבאים עם השם. אומנם אני דואג בו חוברה ודן את זה כמו שלמי נזיר. ולכן הזמן שלו זה יום ולילה ולא שני ימים ולילה. מאידך, אבל אני לא נותן לו להביא את החלק החובה שבא עם זה, את אותם 20 לחמים ואת אותו זרוע בשלה. בכל אופן הנוגע אלינו כתוב פה בברייתא, כשרים. מה פתאום כשרים? הרי הפסוק מקיש את החטאת עם השלמים. זאת אומרת שבעצם אני בא ואני אומר, כי בעצם כתוב כך בפסוק, וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ועין אחד תמים לשלמים. זאת אומרת שמעיקר הדין, זה נאמר לגבי פרשת נזיר, זאת אומרת מעיקר הדין יכלתי לבוא ולהקיש לפי שיטתו של רבי יצחק, אז הייתי יכול לבוא ולהקיש את החטאת עם השלמים ולומר שכשזה נעשה שלא נשמע פסול, ובכל זאת הברייתא אומרת כשרים. זה שיטת לוי. אומר לוי, במקום שאפשר לבוא ולהקיש לחטאת או לבוא וללמוד מנדבה, אז עדיף ללמוד מנדבה. אם כך, הגמרא בעצם מציגה בפנינו מחלוקת רבי יצחק ולוי. שורש המחלוקת, האם בכל מקום שיש לי הקש לחטאת או אפשרות ללמוד את הדין של חובה מנדבה, מה השיטת לימוד? האם אני לומד את זה בהקש מחטאת, או אני לומד את זה בלימוד של חיבור מקיש אותו לדין של הנדבה שלו? שואלת הגמרא מייטיבי, יש לנו ברייתא, בברייתא כתוב השם בן שנה והביא בן שתיים. אנחנו יודעים שיש לנו שישה סוגי אשם. יש אשם נזיר ואשם מצורע, שעליהם אומרת התורה שצריך להביא כבש בן שנתו. יש לנו את אותו אשם מעילות, אשם גזלות, אשם שפחה חרופה, ואשם תלוי, שזה בעצם אותו אשם שבא במקום כזה, שבמזיד, בידיעה, בוודאות, אז בזדונו קראת שגיגתו חטאת. כשאני מסופק אני מביא אשם שתולה לו מן האיסורים. בכל אופן אותם ארבע אשמות צריך להביא עין בן שנתיים. אומרת הברייתא, מה יהיה באופן אשם בן שנה והביא בן שתיים? צריך להביא פה אשם נזיר, אשם מצורע, אז במקום להביא בן שנה הוא הביא בן שנתיים. או התחייב להביא בן שנתיים והביא בן שנה, למשל אשם גזלות, אשם מעילות, שפחה חרופה, הלך והביא בן שנה, פסולין, ותעובר צורתן ויצאו לבית השריפה. מה עושים? פסול, ואני מחכה שזה יהיה נותר ואני שורף. אבל, אומרת הברייתא, עולת נזיר, יש לנו דין שהנזיר מביא בהשלמת נזירותו קורבן עולה, שזה בא כבש בן שנה. ועולת יולדת, אותה יולדת צריכה להביא קורבן עולה כבש בן שנה, אם זה זכר ביום ה-41, אם זה נקבה ביום ה-81 ללידה. ועולת מצורע, אותו מצורע שסיים את ימי צרעתו וספר שבעה ימים שבהם הוא היה טהור, ואז ביום השמיני הוא צריך להביא קורבנות, ביניהם אותה עולה של המצורע, שזה כבש בן שנה, שהיו בין שתי שנים ושחתן כשרים. הדין הוא שזה קשה. למה? כי אנחנו לומדים מעולת נדבה. הדין הוא שאם אדם נדר להביא עולה קטנה והביא עולה גדולה, קשה. אז אותו דבר בעולת חובה, אם הוא הביא במקום קטן גדול או גדול קטן, קשה. והברייתא מסיימת כללו של דבר, כל הקשר בעולת נדבה קשר בעולת חובה, וכל הפסול בחטאת פסול באשם, חוץ משלא לשמו. שלא לשמו כבר אומרת בגמרא בזכים שאי אפשר ללמוד מחטאת לשאר מקומות, ולכן בשלא לשמה חטאת פסול, אבל אשם יהיה כשר. לא מקבלים את ההקש כחטאת כאשם, כפי שמבואר שם בגמרא. הנה אני רואה ברייתא, ובברייתא הזאת היא מבואר שכשיש לי אפשרות להקיש לחטאת, כי הרי הקורבן עולה גם לגבי נזיר, גם לגבי יולדת, גם מצורע, הקורבן עולה מופיע בפסוק ביחד עם חטאת. ואם כל זה כשיש לי נידון, אנחנו באים ואומרים שאנחנו לומדים את הדין של החובה מהנדבה, ולא לומדים את זה הקש לחטאת. אז הנה ברייתא מפרשת, לא כמו שרבי יצחק הביא לנו את הדברים. אומרת הגמרא, נכון, הייתה נתנה דבי לוי. הברייתא הזאת זה ברייתא לפי שיטתו של תנא דבי לוי. ואכן לפי תנא דבי לוי, במקום שיש לי אפשרות לבוא וללמוד הקש לחטאת, או ללמוד מהנדבה, אז אני לומד מנדבה ולא מחטאת. ממשיכה לאור זה הגמרא ואומרת תשמע. זאת אומרת, אם ככה, יש לנו מחלוקת רב יצחק ולוי, והבאנו ברייתא נוספת כדעת תנא דבי לוי, אותו תנא ששנה בבית מדרשו של לוי, שכשיש לנו אפשרות לעשות הקש לחטאת או ללמוד את הדין של חובה מנדבה, אני מעדיף ללמוד חובה מנדבה. שואלת על זה הגמרא, מה תעשה עם ברייתא מפורשת דתני לוי? ברייתא מפורשת בשם לוי, מה התנא אומר?
למה פה יש גם מבין את זה לפי לוי?
עוד לא הסברנו. דתני לוי, אשם נזיר ואשם מצורע ששחטן שלא לשמן כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה. שחטן מחוסר זמן בבעלים. מה קורה אם הוא שחט את זה כאשר הבעלים עדיין מחוסר זמן, למשל במצורע, עדיין לא הגיע יום השמיני לטהרתו, אז הבעלים עוד מחוסר זמן, עוד לא הגיע הזמן, שאותו דבר בנזיר, עוד לא הגיע הזמן והביא את הקורבן. אומרת על זה הברייתא, או שהיו הכבשים בין שתי שנים במקום בין שנה ושחטן פסולים. ואם איתה, אם אני אומר שלפי לוי אני תמיד מדבק קורבנות חובה לקורבנות נדבה, אז למה במקרה כזה שהוא לוקח את האשם ושוחט אותו בין שתי שנים, אתה בא ואתה אומר שהוא פסול? בוא נלמד משלמים. אז נאמר שדין האשם כדין השלמים, וכמו שבשלמים אם הוא הלך ולקח בין שנה ועשה בין שנתיים כשר, כי אני לומד מנדבה, אז הוא הדין אצלנו, נבוא ולומר שיהיה כשר. עונה הגמרא, זה לא קושייה. מה אתה רוצה לשאול? סתירה מלוי ללוי. מצד אחד לוי בא ואומר שכשאפשר ללמוד חובה מנדבה אז לומדים חובה מנדבה, ופה אנחנו אומרים פסולים. התשובה היא שלמים משלמים גמר, שלמי חובה כמו כבשי עצרת, משלמים של נדבה אני לומד, ולכן אני אומר שיהיה כשר גם שלא לשמה. אשם משלמים לא גמר. אשם זה סוג קורבן אחד, שלמים זה מין קורבן אחר. את זה אני לא יכול ללמוד אחד מהשני, אני לא לומד חובה מנדבה. שואלת הגמרא, והיא גמר שלמים משלמים, אם אתה אומר ששלמי חובה לומדים משלמי נדבה והם שווים, לגמור נמי אשם מאשם, אז בוא נלמד אשם מאשם. אמנם אין מושג כזה אשם נדבה, כל האשמות הם חובה, אבל בוא נלמד אשם נזיר ואשם מצורע שהם באים בני שנה, אם הוא הביא את זה בין שנתיים יהיה כשר, ולא כמו שכתוב פה בברייתא פסול, מאשם גזלות ואשם מעילות. אשם גזלות מביאים בין שנתיים, אשם מעילות מביאים בין שנתיים. אז אם אתה אומר שלומדים קורבן מקורבן מאותו המין, אז בוא ללמוד את האשם נזיר מאותה אשם גזלות, וגם בין שנתיים יהיה כשר, לא עלה לבעלים אבל יהיה כשר. אומרת הגמרא, כמו כן לכיוון ההפוך, או נלמד את האשם גזלות שצריך לבוא בין שנתיים והביאו בין שנה, ואת האשם מעילות שצריך לבוא בין שנתיים והביא בין שנה, מהאשם נזיר והאשם מצורע שאם הוא הביא בין שנה כשר. אומרת הגמרא, אמר רב שימי בר רב אשי, דנים דבר שלא בהכשרו מדבר שלא בהכשרו, ואין דנים דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו. תשובת הגמרא, מה אני יכול ללמוד? אני יכול ללמוד דבר שלא בהכשרו מדבר שלא בהכשרו. כשאני לוקח את אותם שלמי עצרת, דינה בן שנה, והוא הלך והביא בן שנתיים, את זה אני יכול לבוא וללמוד כי זה דבר שלא בהכשרו, צריך בן שנה והביא בן שנתיים, מדבר שלא בהכשרו, משלמי נדבה, אדם התנדב להביא שלמים, כבש בן שנה, והביא בן שנתיים, והדין כשר. אז אני לומד את השלמי חובה משלמי נדבה, כי בשניהם הוא עשה פעולה שלא כהוגן, שלא בהכשרו. בכל זאת, אני בא ואני אומר כשר, אבל ואין דנים דבר שלא בהכשרו. אתה רוצה לבוא וללמוד לצורך את העניין, את האשם נזיר, אשם מצורע, ששם צריך להביא כבש בן שנה, והוא הלך והביא בן שנתיים שלא כהכשרו, מדבר שבהכשרו, מאשם מעילות, אשם גזלות, אשם שפחה חרופה, שהתורה אמרה שצריך להביא בן שנתיים. ואני לא יכול לבוא וללמוד, וכן בהפך. ללמוד את הדין של אשם מצורע, שילמד אותי על אשם מעילות, שאם הוא הביא בן שנה יהיה כשר, כי הרי באשם נזיר זה כשר, זה לא דומה. כי זה ההכשר שלו וזה שלא כהכשרו. שואלת מיד הגמרא, ולא? לא מצאנו שלומדים דבר שלא בהכשרו מדבר בהכשרו? והתניא, יש לנו ברייתא. בברייתא מבואר מניין ליוצא שאם עלה לא ירד, בעיקרון קורבן בשר, אימורים שיצאו לנו לאחר שחיטה הם פסולים. מה קורה שזה פסול? זה לא עולה על גבי מזבח. ואם הוא עבר ואלה את זה על גבי מזבח, הדין שאם עלה לא ירד, מאיפה לקחת את זה? שהרי יוצא כשר בבמה. כי מצאנו שבבמה שאין שם מחיצות, אז היוצא הוא כשר. רגע, אבל בבמה זה דבר בהכשרו. אצלנו, אם עלה לא ירד, זה דבר שלא בהכשרו. איך אתה יכול לבוא וללמוד דבר שלא בהכשרו? אלא מה? שאני לומד. אז בוא נלמד אשם מאשם. וגם באשם נזיר שהביא בן שנתיים יהיה כשר, והברייתא אומרת פסול ליבא דלייבי. עונה הגמרא, תנא הזאת תורת העולה ריבה סמיך להם. עונה הגמרא, המקור למה באמת אם עלה לא ירד, תורת העולה, תורה אחת לכל העולים, שאם עלו לא ירדו. אז מאיפה לומדים את זה? מגזרת הכתוב. מה שאני מביא שהרי יוצא כשר בבמה זה אסמכתא בעלמא לסימן, אבל לא, זה לא מקור הלימוד שלי. כי אכן באמת אי אפשר לבוא וללמוד דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו. נקודה. אם כך, סיכום הסוגיה שבפנינו. הגמרא הביאה את דעת רבי יצחק, שרבי יצחק סובר שבכל מקום שיש לנו דבר שהוקש לחטאת בפסוק, דינו כמו חטאת. לכן בכיסא הצרת, אם הוא שחט אותם כפי שרשי נוקט בפירוש הראשון, או כפי שרבותם של רשי נוקטים, או בגלל שזה שלא נשמע, או במקום בין שנה בין שנתיים הדין פסולים. למה? כי זה הוקש לחטאת. חטאת שעברה שנתה הולכת למיטה, הלכה למשה מסיני. אותו דבר אצלנו, שלא נשמע בחטאת פסול. הוקש השלמי הכיסא הצרת בפסוק לחטאת, ולכן דינו כמו חטאת פסולים. חולק איתו לוי. לוי בא ואומר, במקום כזה שיש לי אמנם הקש בפסוק לחטאת, אבל אפשר ללמוד את אותו קורבן, את החובה שלו מהנדבה, או את הנדבה מהחובה, אז אני לומד מאותו קורבן חובה לנדבה, נדבה לחובה, ולא הקש לחטאת. הפועל יוצא, כפי הצרת ששחטן שלא כמצוותן, כשרי. לא עלה לבעלים לשם חובה, כמו כל הדברים שלא נשמע. כמו כל דבר שבמקום שנה, שנתיים. אבל זה קשר. אגב, באנו ושאלנו, ולמה לא נלמד את הלימוד הזה גם לגבי האשם? אז הסברנו, כי באשם אין נדבה. אז מה אני יכול ללמוד? עולת חובה מעולת נדבה אני לומד, אבל אשם חובה משלמים, שזה לא מאותו מין, אני לא לומד. לבוא וללמוד מהאשם עצמו כאשם חובה, כי אין אשם נדבה, אבל נלמד את הנזיר למשל מהאשם גזלות, שזה בין שנה וזה בין שנתיים, אי אפשר לבוא ללמוד דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו. ואין מקום שלומדים דבר כזה. וגם אם נדמה לך שיש כזה מקום, כמו לגבי אותם איברים שיצאו, שאם עלו לא ירדו, המקור הוא זאת תורת העולה. אני סומך את זה על במה. אבל אי אפשר לבוא וללמוד דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו. אומרת הגמרא, תני רבא בר חנא קמי דרב ברייתא נוספת. סוגיה חדשה. רבא בר חנא מביא ברייתא לפני רב. בברייתא מבואר, כיסא הצרת ששחטן לשום אילים כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה, הציבור צריך להביא קורבן אחר. אמר לי רב, עלו ועלו. אומר רב, שלא כדברי הברייתא. רק אנחנו לא נבלים, כי רב תנה הוא פליג. אז מה הציור? רשי בא ומתבטא בלשון לשם אלים, אומר רשי, שורה שלישית מלמעלה, דאמר, הרי נשוחתן לשום אלים. לפני שאנחנו מנסים להבין את המחלוקת, כי זה הגמרא עושה, המקרה. יש לנו את אותם כיסי עצרת. בעצם, את אותם שתי חלות בחג השבועות, מביאים עם שבעה כבשים, שני אלים, פר אחד, ועוד שני כבשים שהם באים בתורת שלמים. זאת אומרת, הכבשים, האלים והפר באים בתור קורבן עולה, ובנוסף מביאים עוד שני כבשים שהם באים בתור שלמי ציבור. עומד הכהן שלנו, לוקח את אותם כבשי עצרת שצריכים לבוא בתור שלמי ציבור, כבש בן שנה, ושוחט את זה לשם האלים שבאים בתור קורבן עולה. מדובר על בן שנה, והוא לא יודע מה הוא חשב. לא משנה. אמת, אמת. באה ברייתא ואומרת, אם הוא לוקח את כבשי העצרת האלה ושוחט את זה לשום אלים, אומר, הרי נשוחטם לשם אלים, דהיינו בתור הקורבן עולה שבדבר, כשרים, ולא עלו לבעלים לשם חובה. הציבור אמנם לא הביא עכשיו את העיל, צריך להביא עיל אחר לעולה, אבל הקורבן, קורבן כשר, עולה על גבי מזבח.
זה
כשרים, כמו כל קורבן שעשה אותו שלא לשמור, אבל לא עלו לבעלים לשם חובה. ככה אומרת הברייתא. ודאי. מה זה אפשר לשמור? צריך להביא אילים. כן, חוץ לזה, צריך להביא גם כיסא עצר. כרגע חסר לו הכל. איפה? הוא עוד לא עשה את האילים.
בסדר, יש לו אילים.
בסדר, זה לא מעניין אותנו. כן, צריך גם להביא אלים חדשים, כי האל הזה לא עלה לו. אז עכשיו את האלים האלה שעוד לא עשה הוא יביא.
אבל הבעיה היא שהוא חשב
הוא האלים. אין בעיה, זה לא משנה.
הבעיה שהוא חשב שהוא חשב על הכבש
או
שהוא השלמים זה עולה.
השלמים זה עולה. באותה מידה
הוא
היה
חושב
כפתי
עצר
ששתן
לשום
כפתי
עולה.
כן, כן.
אם היה חושב
שזה פר, זה כן היום זה היה שונה? לא, כי כבש ועין שוצר
אחד
זה רק הבדל
של גיל, אבל פר זה נראה אחרת לגמרי.
כבש ועין זה כמו כבש ופר, מה ההבדל?
לא, פר,
אז זה
ביניהם
יכול להיות יום אחד.
כן,
לא,
מה ההבדל?
פר, פר
זה בקר. נו, מה ההבדל?
הכבש הוא נראה אחרת.
למה היא נפקים? למה אתה מחפש? מה אתה רוצה לשאול?
שהוא
שמר
שטות.
נו, מה השאלה?
אם הוא עושה את הפר,
מה קורה אם הוא לוקח קורבן חטאת ועושה את זה לשם עולה? מה קורה אם הוא לוקח עולה ועושה אותו לשם שלמים? כשר ולא עלה לבעלים. זה המקרה שלנו. כפי עצרת, כבש בן שנה, ששחטן לשום אלים, חשב שזה שני האלים שמקריבים לעולה בעצרת, ולכן הוא שחט את זה לשם אלים. מה הדין? אומרת הברייתא, כשרים, ולא עלו לבעלים לשם חובה. אמר לי רב, חולק רב על הברייתא, אומר רב, עלו ועלו. בא על זה הגמרא ומבאר את דברי רב. ציבור. אמר רב חיסדא, בא רב חיסדא להסביר את דברי רב, מסתברא מילתא דרב בכסבור אלים ושחטן לשום כבשים, אז עלו לבעלים לשם חובה. למה? שבשורה התחתונה הרי כבשים לשום כבשים נשחטו, אבל כסבור אלים ושחטן לשום אלים לא עלו. למה? כי עקירה בטעות הוויה עקירה. בדברי רב חיסדא אנחנו גם מבינים מה היה לפי תנא קמא, לפי הברייתא. בא רב חיסדא ואומר, מסתבר שהדברים של רב, שהשוחט מדמיין שזה אלים, אבל הוא עשה בזמן השחיטה שלא כהוגן, הוא לקח אלים ושחט לשם כבשים. אז אני אומר שלפי הברייתא פסול, דהיינו, כשר ולא עלה לבעלים, לא פסול, כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה. ולפי רב זה גם עלה, כי זה כבשים, שנעשו לשם כבשים, ולא אכפת לי מה שהוא טעה, כי הכירה בטעות לא הווה הכירה. אבל אם הוא ידע שמדובר באילים, טעה, ועשה את זה לשם אילים, אז אני אומר, הכירה בטעות הוויה הכירה, ולכן אני בא ואני אומר שדינו כמו תנקמה, כשר, אבל לא עלה לבעלים לשם חובה. אנחנו חוברים. לא, אותנו לא כרגע מעניין מה הוא הביא, אותנו יותר מעניין מה הוא עשה עם הקורבנות שלפנינו. אז בא עכשיו, זה כתוב, זה הברייתא, אנחנו עוד מעט נעשה להתמודד, אבל זה הברייתא. דהיינו, בברייתא מבואר, אותם כבשי עצרת ששחטן לשום אילים, אני עוד לא יודע כוונות וכו', בברייתא היבשה, לקח את אותם כבשי עצרת, שחט לשם אילים, כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה, אומר על זה רב, עלו ועלו. בא רב חיסדא ומסביר, מה המקרה? אומר רב חיסדא, המקרה, הוא לוקח את הכבש, הוא חושב שזה עיל, ושוחט אותו לשם כבש. אז אומר רב, עלו ועלו. למה? הוא לקח כבש ועשה כבש. מה שהוא חשב עיל זה לא מעניין. מה שהוא חשב עיל זה לא מעניין. את הנקמה זה מעניין. את הנקמה אומר שבכזה מקרה לא עלה לבעלים. אבל לפי רב זה לא מעניין המחשבה שלו. אבל מה קורה אם הוא לוקח עיל? דהיינו, הוא לוקח כבש וחושב שהוא עיל. ושוחט אותו לשום עיל. אומנם הוא טועה, זה כבש. אבל הוא חושב שזה עיל והוא שוחט אותו לשם עיל. בכזה מקרה גם רב יודע שלא עלה לבעלים לשם חובה. למה? כי רב חיסדא לומד פשט ברב שהכירה בטעות הוויה הכירה. ומיד ורבא אמר הכירה בטעות לא הוויה הכירה, דהיינו שרבא חולק עם רב חיסדא וסובר שלפי רב, אם הוא לוקח כבש וחושב שהוא עיל ושוחט אותו לשם עיל, הדין שהוא כשר ועלה לבעלים לשם חובה. למה? כי הכירה בטעות לא הוויה הכירה, והוא אופה כבש ויש פה כבש ולכן אין שם בעיה. ממשיכה הגמרא, אמר רבא ומוטבילן אשמעתין. אומר רבא, ויש לי קושייה על הדברים שלי. למה? יש משנה במסכת גיטין בפרק הנזיקין. פרק הנזיקין במסכת גיטין זה בעצם פרק ששייך למסכת בבא קמא. למה זה חשוב? דף נון דלת, כי בעצם הפרק הזה שייך לחושן משפט. זאת אומרת, הפרק הזה דן מבחינה דינית. כהן שלח וקלקל קורבן, על מי מוטל לשלם את הקלקול שלו? אומרת המשנה, הכהנים שפיגלו במקדש מזידים חייבים. אם הכהן במזיד הלך וחשב מחשבת פיגול חוץ לזמנו, אז הוא צריך לשלם את הנזק, לשלם את הקורבן שהוא קלקל. מדייק את הגמרא שלנו, השוגגים פטורים. כתוב רק מזידים. אבל אם בכהן בטעות חשב מחשבת פיגול, אז הוא יהיה פטור. וטלי עלה, ועל זה שנינו בברייתא, פיגולן פיגול. כשהוא עושה בטעות, אומנם הוא לא חייב לשלם, אבל הבהמה התפגלה, ומי שיוכל את זה יהיה אנוש כרת. שואל את הגמרא, היחידה, מספר לי את המקרה. תציג לי את המקרה של המשנה עם הפועל יוצא שלה. אילי מדי הדד חטאתי וכמה חשב בה לשם שלמים, הוא יודע שיש בפניו קורבן חטאת. חטאת זמנה יום ולילה. והוא עושה את זה לשם שלמים, ושלמים זמנו שני ימים ולילה. אז בעצם בזמן השחיטה, כשהוא עושה חטאת וחושב שלמים, הוא בעצם חושב מחשבת חוץ לזמנו. הוא מתכנן לאכול את הבשר במקום יום ולילה, שני ימים ולילה. זה חוץ לזמנו. מה הדין? פיגול. נו, ואיזה מקרה זה? זה נקרא בשוגג. אומרת הגמרא, היי שוגגין, מזידין הזה. מה? הוא יודע שזה חטאת והוא עושה את זה שלמים. אלא לאו דקסבור שלמים, וכה מחשב בה לשום שלמים, הוא חושב שזה קורבן שלמים, והוא מחשב בה לשום שלמים, וטעה, כי בעצם מה זה? חטאת. וקטני, פיגולן, פיגול. על מה הכירה בטעות? הוויה הכירה. שואל רבא על עצמו. אני רבא, באתי ואמרתי הכירה בטעות, לא הוויה הכירה. הנה ברייתא מפורשת, שבברייתא מבואר, שהכירה בטעות מזה שמדובר על מקרה של שוגג. אז כדי להציג מקרה של שוגג, אני מוכרח לבוא ולהגיד שהיה פה מקרה שבן אדם חושב שהוא עושה קורבן שלמים, והוא עושה אותו בעצם את החטאת, התוצאה שהוא לא יודע, אבל הוא חשב פה מחשבת פיגול, כי במקום על יום ולילה הוא חשב על שני ימים ולילה, ועל זה הברייתא אומרת על המשנה, פיגול על פיגול. האם זה עקירה בטעות? כי עקירה בטעות, הביא עקירה, הוא עקר ממנו שם חטאת, ועשה ממנו שלמים, אז הוא פיגל. אומרת הגמרא, אמר לאביי, אומר אביי לרבא, לעולם דידע דחטאתי, אין מקום לשאלה שלך. למה? אפשר להגיד שהוא יודע שזה חטאת וכמה חשב בא לשום שלמים, אבל אמרת לי, אם הוא יודע שזה חטאת וחושב לשם שלמים, אז מאלה לזה מביא, ואני רוצה מקרה של שוגג, ומדובר באומר מותר. הוא אומר מותר, הוא חושב שאפשר לבוא ולעשות את הפעולה הזאת, אז באמת אסור, אבל על המעשה הוא שוגג, ולכן זה נקרא שוגג. אז מצד המעשה היה פה עקירה בכוונה, זה לא עקירה שלא בכוונה, ולכן הביא עקירה פיגולן פיגול, אבל בהגדרה דידית זה שוגג, ובשוגג הכהן לא יהיה חייב על זה. שואלת הגמרא, למה תיב רב זעירא, שואל רב זעירא על רבא, אתה רבא בא ואומר שעקירה בטעות לא הביא עקירה. יש לנו משנה, תחילת מלאכות, רבי שמעון אומר, המשנה פותחת ואומרת, כל המלאכות שנקמצו שלא לשמה כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. כל זה כזה רבי שמעון ואומר, כל מלאכות שנקמצו שלא לשמה כשרות ועלו לבעלים לשם חובה. המשנה הראשונה אומרת, כל המלאכות שנקמצו שלא לשמה כשרים, אבל לא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ ממלחת חותם, מלחת נאות. ומה הדין? רב שמעון אומר, כשרות ועלו לבעלים לשם חובה. ומדוע? שאין המלאכות דומות לזבחים, שבזבחים כל הזבחים שנזבחו שלא לשמה כשרים, אבל לא עלו לבעלים לשם חובה. למה מנחה שונה מזבחים? שהקומץ מחוות רשום מרחשת, מעשה המוכרחים עליה שהיא מחוות, זה בלילה אהבה, זה בלילה רכה, זה מתוגן בשמן במחוות, בדק, וזה בשמן עמוק. חריבה לשום בלילה, לוקח את אותה מנחה חריבה, מנחת חוטא, אין פה שמן, ועושה את זה לשום מנחה בלולה, לשום מנחה בלולה בשמן, מעשה המוכיחים עליה שהיא חריבה, אבל בזבחים אינו כן, שחיטה אחת לכולן, כולם נשחטים אותו דבר, קבלה אחת לכולן, כולם מקבלים את הדם אותו דבר, זריקה אחת לכולן, כי כבר דיברנו שזריקה אחת היא זאת שהיא המתיר, השאר זה למצווה, לכן שם הכשר ולא עלה לבעלים לשם חובה, אבל כשמעשה המוכיחים אז זה גם עלה לבעלים לשם חובה. ורבי שמעון שואל את הגמרא, היחידה, מספר לי המקרה, היא לימה, והכל רב זעירא, רב זעירא מסביר את השאלה שלו, היחידה מי, היא לימה דידה דמחוותי וקקמיץ ולשום מרחשת, נו, ואז אני אומר כשר ועלו, כי מעשה המוכיחים היהווה, המיעה קרקה קר אליה, אבל הוא יודע שזה מחוות, והוא מכוון קמיצה לשם מרחשת, אז הוא עוקר ממנו שם מחוות, אז איך נהיה כאשר ועלה לבעלים לשם חובה? אל עליו דקסבור מרחשת היא וקקמיצה לשום מרחשת, וטעה כי זה באמת היה מחוות, דהכה הוא דמעשה המוכיחים עליה. ולמה אני אומר שבאמת היא תהיה כשרה? כי המעשים שלו מוכיחים, אז המחשבה לא פוסלת, אפילו שהוא בא לעקור בטעות, אבל הוא בא לעקור הבעלמה, אבל במקרה כזה שאין מעשה המוכיחים, עקירה בטעות אבי עקירה, קשה לרבא שסובר שעקירה בטעות לא אבי עקירה. אמר לאביי, לא, בברייתא אכן לעולם דידע דמחוותי, הוא קומץ לשום מרחשת והוא יודע שזה מחוות, ולכן אני אומר שרק בגלל שמעשה המוכיחים, אבל אם לא, יש כאן עקירה בידיעה, ואז הייתי אומר שזה עקירה. אי, דידע דמחוותי וקקמיץ לשום מרחשת, וזה לא עקירה בטעות. ותקאמרת כי מעשה המוכיחים עליה מה יהווה, מה שאלת אותי? אז מה אכפת לי שמעשה המוכיחים, אבל הוא עוקר בידיים ואומר, אני לא רוצה מחוות, אני עושה מרחשת. רבא לטעמי, צריך להיות רבא לטעמי, ואמר רבא, מחשבה דלא מינקרא פסר רחמנא, מחשבה דמינקרא לא פסר רחמנא, הגדר הוא לגמרי אחר. הרי כל המחשבה הזאת היא שלא לשמה, זה חידוש שמחשבה פוסלת. איפה התורה חידשה את החידוש הזה? כשאין מעשה המוכיחים. כשמעשה המוכיחים אני לא מתייחס למחשבה שלו, אז מה שהוא עוקר בכוונה לא משנה את המצב. מבחינתי הוא לא עשה כלום, המחשבה לא תופסת. לכן אני אומר שכשר ועלה לבעלים. במקום אחר שהיה הכירה בידיעה, שמה הכירה, אבל הכירה בטעות, אומר רבה, אני נשאר בזה לב שמה הכירה. אומרת המשנה, התמידים אין מעקבים את המוספים. הגמרא תברר. ולא המוספים מעקבים את התמידים. בעיקרון הרעיון כפי שיבואר בגמרא, אם הוא הביא קודם מוספים הוא לא פסל את התמיד של שחר, ואם הוא הביא אחרי תמיד של בין הארבעים את המוסף הוא לא פוסל את התמיד. אין מעקבים זה את זה. ולא המוספים מעקבים זה את זה. המוסף בא שבעה כבשים, פרים, פר, אלים, עין, תלוי כל אחד. לא מעקב. הבאת פרים ולא הבאת את האלים, הבאת האלים, לא הבאת הכבשים, לא מעקב. חוץ מאיפה שהתורה אמר במפורש, כמו בחג הסוכות שנאמר כמשפט, כמשפטו, הוויה. חג הפסח כפי שדיברנו שם בתוספות, שתוספות לומד שנאמר בו הוויה וזה לעקב. אבל במקום שלא נאמר לעקב, לא מעקב. איפה ראינו? סוכות, לא בעצרת, רק בחג הסוכות. הפסידים שאתה מביא אתה זה חג הסוכות. ממשיכה המשנה ואומרת, לא הקריבו כבש בבוקר, יקריבו בין הארבעים. לא הביא תמיד של שחר, לא קרה כלום, שיביא את התמיד של בין הארבעים. אמר רבי שמעון, מתי אני אומר שיביא את התמיד של בין הארבעים? אי מתי? בזמן שהיו הנושאים השוגגים, ולכן הם לא הביאו תמיד של שחר. אבל אם היו מזידים ולא הקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים. לא הקטירו קטורת בבוקר, כל יום מביאים קטורת בשיעור מנה, מחציתה בבוקר, מחציתה בין הארבעים. אם הוא לא הביא את המחצית של הבוקר, יקטירו בין הארבעים. אמר רבי שמעון, וכולה הייתה קרבה בין הארבעים. לא מביאים חצי מנה, מביאים את כל המנה מחר בין הארבעים. למה? שאין מחלחים את מזבח הזהב אלא בקטורת הסמים. כי ככה נעשה מזבח הזהב פעם ראשונה לעבוד איתו, מה החינוך שלו? מעלים עליו קטורת בשיעור מנה בין הארבעים. ולא מזבח העולה, דהיינו צורת החניכה של מזבח העולה, המזבח החיצון, ולא מזבח העולה אלא בתמיד של שחר. איך מחנכים אותו? אם הוא חדש, בתמיד של שחר. ולא את השולחן אלא בלחם הפנים בשבת, ולא מזבח ולא את המנורה אלא בשבעה נרותיה בין הארבעים. ככה זה מתחנך כפי שעוד יבואר. פעם ראשונה שעושים את זה בחדש, החינוך שלו נעשה בצורה הזאת. חינוך זה פעם ראשונה, כמו כהן שבא לעבודה ראשונה הוא מתחנך. ולכן זה לא מעכב, זאת אומרת זה הכל תלוי בזה. אבל נראה בגמרא, הגמרא תשאל מה זה עושה פה. שואלת הגמרא, באים מן הרבחי הברבים מרב חיסדא, ציבור שלהם תמידים ומוספים, איזה מהם קודם? שאלה חזקה. שואלת הגמרא, ראשית, היחידה, מספר לי את השאלה שלך, תתבטא, תבהיר לי מה השאלה. אילי מה תמידים דיומה ומוספים דיומה, פשיטה תמידים עדיף, דהה ולהתאדיר, פלוס מקודש. הנידון, יש לי אפשרות להביא או כבשים או מוספים, או תמיד או מוסף. אין כסף יותר, אין כבשים יותר, זה מה יש. ואז השאלה שלי, אני עומד ביום טוב ואני מתחבט להביא את המוסף או להביא את התמיד, זה התחבטות? אומרת אגמה, זה מאוד פשוט, יש פה תדיר ושאינו תדיר, והתדיר הזה יש בו עוד מעלה, הוא מקודש, זה יום טוב. נכון שאת המעלה של המקודש יש גם במוסף, אז יש פה תדיר ומקודש מול מקודש, מה הדין? ברור שהתדיר יהיה קודם, אין פה מקום לשאלה. אלא לא נוגע. אלא והתמיד זה לא עובר.
לא, התמיד
והמוסף, מה זה משנה? שניהם עוברים. אתה שואל שאלה אחרת, מה אם אין מעבירים על המצוות? תשאיר את זה, תשאיר שאלה טובה. שואלים, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו מנסים עכשיו להבין בלי החלק הזה. לא מצד אין מעבירים, יש לי פה שני כבשים, אני מתחבט, מוסף או תמיד, מה עדיף? התשובה היא אין מקום להתחבטות. תדיר ומקודש, תדיר עדיף. כי הוא תדיר ומקודש מול המקודש. אלא, תמידים דלמחר ומוספים דעידנה. מה מדובר? אדם עומד בשבת קודש. יש לו התחבטות להביא עכשיו את השני כבשים בתור מוסף, ואז ביום ראשון לא יהיה לו קורבן התמיד, או להביא את התמיד. אז הוא תמיד שאיננו מקודש. אז יש פה התחבטות, מקודש מול תמיד. איזה מהם עדיף? אומרת הגמרא, תמידים עדיפים, מה הספק? תמידים עדיפים שכן תדיר, עודים במוספים עדיפים דהב אלי מקודש. והתשובה היא, פשיטה, מה עושים בכזה מקרה? אמר לי, תניתוע, מה השאלה? אז בעצם מה קורה? יש בפנינו התחבטות. תדיר מול מקודש, איזה מהם עדיף? אומרת הגמרא, זה משנה מפורשת. אומר לו רב חיסדא על רב חייא בר אבין, זה המשנה שלנו. במשנה כתוב התמידים הם מעכבים את המוספים, ולא המוספים מעכבים את התמידים. ולא המוספים מעכבים זה את זה. היחידה, תן לי את המקרה של המשנה. אילי מדעית לי, את כל הקורבנות עומדים בפנינו. ולקדם, והשאלה היא מי יעשה קודם? והתניה, אמרתם. מניין שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר? תלמוד אמר, וערך עליה העולה. ואמר רבה, העולה עולה ראשונה. סוף סוף כבר מזכיר שלומדים את זה מלבד. מלבד עולת הבוקר תעשו את אלו. סוף סוף כבר מאיר, למה אני... אבל בכל אופן, ברור שמי קודם, העולה קודמת למוסף. מה השאלה? בהכרח, אל הפשיטה, דלת לי. אז מה המקרה שעומד בפנינו? אין לו גם כבשים וגם תמידים, אלא יש לו שני כבשים, מה לעשות? נו, והיא דיואי ממה מדובר? הוא עומד בשבת, הוא עומד ביום טוב, ומתחבט, מה לעשות? יש לו שני כבשים. להביא את זה קורבן תמיד או להביא את זה למוסף? פעמי, תדיר ומקודש, עדיף, הרי כבר אמרנו. זה תדיר ומקודש וזה רק מקודש. המוסף הוא מקודש והתמיד הוא תדיר ומקודש. ברור שהתמיד קודם, אז מה המשנה רוצה? בהכרח, אל עליו, דלמחר. אז מה היה המקרה במשנה? יש לי שבת קודש. את התמידים כבר יש לו. עכשיו יש פה שני מוספים. השאלה אם לעשות המוסף או לעשות את הקורבן מחר, קורבן התמיד. ועל זה כתוב במשנה, וקטני אין מעכבים זה את זה. אלמה כי הדד איננו. אז מה אתה שואל? תדיר ומקודש. תדיר, מקב, או מקודש. איזה מהם עדיף? משנה מפורשת, אין עדיפות. אומרת הגמרא, אמר לה, באי לעולם די איטלי. מדובר במשנה שיש לו את כל הכבשים. והנידון במשנה הוא לקדם. השאלה אם אני יכול להקדים את המוסף לתמיד או תמיד למוסף, והתשובה היא, אין שום בעיה. אי ודקקה שלך שלא יהיה דבר קודם, אבל אמרנו, עולת התמיד, העולה, מצווה באלמה, הוא כן, לכתחילה, קורבן התמיד קודם למוסף. אבל בדיעבד, אלדר, אם הוא רוצה יקדים מוסף, רוצה, לא, זה לא שובר, זה לא פוסל לנו את הקורבן. אז אנחנו עכשיו באותה שאלה, תדיר, מקב או מקודש, איזה מהם עדיף? תשמע, בזה אנחנו מסיימים. יש לנו משנה בערכים. אומרת המשנה, אין פוחתים משישה טלאים המבוקרים בשלישקת הטלאים. אני לא נוגע עכשיו במה שרשי מזכיר לנו, למה דווקא שישה טלאים ומה היה הצורה, האם היו שם כל יום מוספים שניים, שאותם שניים היו בדיקה של אותו היום, ויש שם אחד שנבדק לפני יומיים, ואחד לפני שלוש, ואחד, זאת אומרת שניים לפני יומיים, שניים לפני שלוש, ותמיד יש שם זוג שלפני ארבעה ימים, או צריך מלכתחילה שיהיו 12 כבשים, כאשר שישה מתוכם הם כבר בביקור של ארבעה ימים, כל זה שם במשנה, בהרחבה רבה, משאילים את זה אצלנו, אבל זה לא לנו לפשט עכשיו. אין פוחתים משישה טלאים המבוקרים בלשכת הטלאים כדי לשבת ולשני ימים טובים של ראש השנה. למה אני צריך לעשות את זה? כי בימות החול אין בעיה. אני ניגש לסוחר שבדק את הכבש ארבעה ימים, שזה כבר מחלוקת ראשונים, צריך כל יום במשך ארבעה ימים, או פעם אחת בתחילת הארבע, וזה בשמירה לכל הארבע ימים. אבל יש לי לקנות מבוקר. אבל מה קורה אם נפל לי ראש השנה חמישי שישי שבת, חמישי שישי פלוס שבת? נו, אני לא קונה באמצע. או אם יצא לי ראש השנה ביום ראשון שני ולפני זה יהיה שבת, אנחנו היום לא עדו ראש, אבל היום מקבלים עדים על פי הראייה, נפל לנו ראש השנה ראשון שני, מה עושים? בכזה מקרה אני צריך שיהיו לי תלעים מוכנים, שישה. אומרת הגמרא, היחידמי, עכשיו תסביר לי את המשנה. אילי מדעית לי תמידים ומוספים, אם הכוונה היא שיש לו מספיק גם לקורבן התמיד וגם לקורבן המוסף, טובה זה. אומרת הגמרא, זה הרבה יותר משישה. מה זה שישה? רשי אומר שזה 22, כבר שיטה מקובצת על א', העירו על רשי, לא יודע מה העירו על רשי, כי פשטות באמת זה 22. כי אם אני מדבר ראש השנה, בראש השנה מביאים למוסף, אנחנו מדברים עכשיו רק על כבשים, כלאים, שבעה כבשים, מביאים גם איל אחד ופר אחד, זה לא מעניין, שבעה כבשים, זה ראש השנה. יש לנו פה גם ראש חודש, בראש חודש גם מביאים שבעה כבשים, ויש לנו שבת שמביאים שני מוספים, אז זה 14 ועוד 2, 16, ועוד שישה תלעים לקורבן התמיד, 22. מסתבר שמי שעיר טעה בחשבון, כי אנחנו עושים את החשבון שיש לנו פעמיים ראש השנה, אז זה פעמיים מוספים ראש השנה, זה לא נכון. כי בבית המקדש לא עשו פעמיים ראש השנה, יש לנו יום אחד ראש השנה, ויש לנו יום אחד שהוא ראש חודש, אז אתה מביא גם בתום מוספי ראש חודש, גם מוספי ראש השנה, וגם שבת, נפלא, אז יש לך 22 כבשים. בהכרח, אל עליו, דלת לי, מה הזידון? יש פה שישה תלעים, ומה אומרים לי? ושמה מן התמידין עדיפי. ולכן אני בא ואני אומר שלוקחים את זה לקורבן התמיד, כי תמיד, שהוא תמיד, מול המוסף שהוא מקודש, התמיד עדיף. אומרת הגמרא, לא, לעולם דעית לי, באמת יש פה מספיק כבשים. ואחי כאמר, אין פה חטים משישה תלעים המבוקרים בלשכת התלעים דלת ימים קודם שחיטה. זה בכלל נוגע לגבי המוסף, אין פה שאלה מי קודם למי. יש פה עניין, דין, תדע לך שקורבן התמיד מביאים רק מדבר שהוא מבוקר ארבעה ימים. אז יכול ליפול לי כזה מצב של ראש השנה וכולי, ואז אני אגיע לידי בעיה, אז תדאג שיהיה לך תמיד בלשכת התלעים שישה תלעים מבוקרים. ומני, ולפי מי זה הולך? בן בגבגי. דתניה, בן בגבג אומר, מניין לתמיד שטעון ביקור דלת ימים קודם שחיטה? תלמוד אמרתי שגמרו להקריב לי במועדו, ולהלן הוא אומר בקורבן פסח, והיה לכם למשמרת עד 14 יום, זה קורה ביוד עד יוד דלת, מה להלן בקורבן פסח טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה? אז כאן לגבי קורבן התמיד טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה, ועל זה מדברת המשנה. אז תדע שיהיה לך שישה תלעים, בעזרת השם מחר, המשך הדברים.